מי לקח לנו את התנ"ך? אנחנו נמשיך קצת במגילה. בואו נתבונן בדמויות. נכון, אני חושב שדיברנו בפעם שעברה על הסריסים דיברנו, הסריסים. אמרנו, למה המגילה מתייחסת בכלל לעובדה כזאת? מה זה רלוונטי? אתם יודעים שמילה סריסים יש שתי משמעויות בתנ"ך, נכון? משמעות אחת, אמרנו שיש להם איזשהו מום גופני. והם לא יכולים להוליד ילדים, אבל יש לזה עוד משמעות. מה המשמעות? הם רואים שזה אנשי מנגנון. בשלטונות של עריצים, בעיקר במזרח, אנשי המנגנון, הכוונה הפקידות הבחירה, הייתה בנויה מסריסים. בסין למשל, הם היו בנויים מסריסים. מה הרעיון? למה? קיבלו רק סריסים, אז זה לא רק מי שעבר תאונה, אלא קבלה הייתה תנאי שאדם יסכים לעשות את זה לעצמו. בלי זה לא קיבלו אותו, אני אנסה להסביר למה. אם במגילה, בניגוד לכל ספרי התנ"ך האחרים, כמעט אף פעם לא כתוב מי האבא שלך. אני שבתנ"ך שם המשפחה זה השם של אבא. תמיד כשאומרים מי שאומרים מי השם של אבא שלו, אתם אומרים כמה דורות אחורה. במגילה אין, באים מאחשוורוש, שאל לו מאיפה אתה? לאחשוורוש לא היה אבא. היה אבא, אתם יודעים, ולא החסידה הביאה אותו. אז למה לא כתוב במגילה מי זה אבא שלו? למה? כי זה לא מעניין אותו, את מי? את אחשוורוש, ואת הגאי, ואת שאשגז. זה לא מכפת להם, את דלפון, ואת אספטה, ואת פורטה. הם כולם שמות פרטים. הלו, מאיפה באת? זה אנשים שלא עסוקים בשאלה מאיפה הם באו. יש עובדה ביולוגית, פיזיולוגית של אבא, אבל זה זניח, זה לא אכפת להם. אותו דבר לכיוון השני, במגילה אין ילדים. אין ילדים, טוב, לא תמיד מספרים על זה שאין ילדים, נכון? אבל פה אני חוזר לסריסים. מה זה סריס? למה אנשים לקחו למנגנון, לפקידות הבחירה, למה לקחו סריסים? משום שתבינו, אחשוורוש שולט על 127 מדינות, הוא לא יכול לשלוט לבד. הוא לא יכול. עם כל הכבוד הוא לא יכול לבד. אז הוא חייב להציל, להפקיד כוחות רבים בידי אנשי מנגנון, בידי מנהלים, בידי מגדים, מנכלים, ראשי מוסדות, יושבי ראש של חברות גדולות, של תעשיות גדולות. למה שאנשים היו נאמנים לו? איזה סיבה? יש אנשים שנאמנים למולדת, יש אנשים שנאמנים לאידיאל. איזה סיבה בעולם יש למישהו להיות נאמן לאחשוורוש? למה? למה? למה שמישהו יהיה נאמן לאחשוורוש? אדם כמו אחשוורוש זה אדם שמאוד מאוד מפחיד אותו לתת כוח ביד של מישהו אחר. הפתרון שמצאו, פתרון פשוט. מה הפתרון הפשוט? סריסים. למה זה פתרון פשוט? למה? כי אחד הדברים הכי יסודיים, הכי מהותיים, זה אפילו לפני צלם אלוקים, אתם יודעים, כל חיה חשה דחף לפרוט ולרבות. כל חיה, אפילו כל חרק. זה שהציבו בפני אנשים מסוימים תנאי, אני דורש לך מחיר מאוד כבד, אני דורש לך להיות סריס. מה זה סריס? סריס פירושו דבר שאתה מוותר באופן מודע ומראש על כל הדורות הבאים. אתה מנתק את עצמך מהנצח. אתה חי רק בתוך עצמך. מה התמורה? מה הוא מקבל בתמורה? מה? קריירה. ג'וב טוב. נכון, אמרנו, האנושות של המגילה מתחילת שלושה חלקים, אתם זוכרים? חלק אחד זה אחשוורוש ושבעת שרי פרס ומדי, שזה אנשים ידירים, זה אנשים מפחידים, זה אנשים ששולטים על כל האנושות, על כל היקום. חלק האחר זה 99.99%, זה כל האנושות, זה אנשים שחיים חיים פשוטים. סתם אנשים פשוטים. ויש את המנגנון שסביבו, זה אלה שעשו להם מסיבה 180 יום, ימים רבים עשה את המשתאות. היו שני משתאות, אחד זה רק לשכבה השלטת, רק לעמדות הכוח. שנה וחצי, 180 יום של משתה, שבעה ימים זה היה לכל תושבי שושן הבירה. אז השכבה הזאת אתה יכול להיכנס, אתה לא מסוגל, זה אנשים שהם לא מסוגלים להתחרות ממש בראש. אבל הם מסוגלים בקריירה, אז אנשים שלמען הקריירה שלהם, ישלמו כל מחיר, למען ההווה הם ימכרו את המחר. אז הם הולכים, וזה שמוכנים לסרס את עצמם, וזה שמוכנים לעבור את התהליך הזה, זה בעצם הכרזת כוונות. זה בעצם זה אדם בלי אידיאלים, אתה לא צריך לפחד ממנו יותר. אדם שמוכן לסרס את עצמו בשביל הג'ובים שלו, אין מה לדאוג. הוא לא יהיה נאמן לאחשוורוש. הוא יהיה נאמן לאחשוורוש כמו שכלב נאמן לאדונים שלו, דיברנו על זה, נכון? הוא יהיה נאמן לאחשוורוש, כי אחשוורוש הוא זה שנותן לו את הג'וב. יש אדם שיראה איך אחשוורוש מנצל את הכוח שלו כדי לשדוד נשים, כדי לשדוד כסף. וחוש המוסר והצדק שבו יתמרמר ויגיד, אני, אצל האנשים האלה גמרנו. מי שעבר תאונה ונהיה לו עלינו זריז, הוא יכול להיות אדם צדיק וישר וטוב לב ומצוין, וזה לא מעיד על שום דבר. אבל מי שבמודע בוחר לוותר על הנצח, על ההמשך, למה אנחנו כל כך רוצים שיהיו לנו ילדים? אין לנו מושג ואנחנו כל כך רוצים. זה פחד אלוקים. אדם חושב חס וחיה שלא יהיו ילדים. זוכר בגיל 16 הביאו לנו את המורה לביולוגיה שהסביר לנו על איך נולדים ילדים או משהו, אני לא זוכר משהו. ואז הוא הסביר איזה בעיה, שיש איזה בעיה, שאם יש אותה, לא נולדים ילדים. אתה פתאום רואה איזה, שכחתי, אני זוכר את זה כבר הרבה שנים, פתאום יש איזה מתח בכיתה, ואחרי 5 דקות כל הכיתה, כולם רצו לבדוק אם יש להם את הבעיה הזאת. וואלה, אתה בן 16, מה? זה ככה, תבואו אלינו. עמוק בתת מודע, אתם לא מתעסקים עכשיו בילדים החמודים שיבלדו לכם בעזרת השם. אבל יש איזה משהו ראשוני כזה, קיומי כזה, שאני... אתה לא עסוק בזה, אתה לא חושב על זה, אבל מה? זה אחד הדברים הכי חשובים בחיים, שיבלדו ילדים. השרי סומם, מבטר. זה משהו מהנשמה, זה לא משהו מהגוף. הגוף לא זקוק לזה שיהיה לו. משהו הנשמה. אני מוכן, שווה לי. שווה לי לאכול טוב, שווה לי כבוד, שווה לי משכורת טובה, שווה לי משכורת עבודה מעניינת, שווה לי. שווה לי. זאת השכבה שקיימת. ולכן אמרתי שאין ילדים במגילה. זה לא שאין ילדים, יש הורים ויש... זה אנשים שמסוגים בעצמם. זה אנשים שמסוגים בעצמם. זה בעצם מה שהחשבירוש רוצה. יש הבדל גדול. גם החשבירוש וגם המן רוצים לחסל אותנו, אבל זה הבדל גדול. אתם שמתם לזה בפשט. משום שהמן רוצה לחסל אותנו. החשבירוש משתף את הפעולה, כי זה לא הצליח. החשבירוש בהתחלה לא רצה לחסל אותנו. החשבירוש רצה להיות פלורליסט, להיות פתוח, נכון? לעשות כרצון איש ואיש. מה חז"ל אומרים, מה זה רצון איש ואיש? רצון המן, רצון מאוד רק. אחשוורוש רוצה את כולם, 127 מדינות הוא רוצה. הוא לא נלחם נגד, תהיו, בואו, רק תהיו איתנו. נעשה לכם כזאת פלוגה עם מטבח כשר. רק אל תהיו כאלה קשים, אל תהיו נגד, אל תהיו פנאטים. תחשבו איפה אפשר לטשטש, איפה אפשר, מה שאי אפשר, אי אפשר, לא נכריח אותך, מה שאפשר. נכון, מה אומר, דאגו שלא יהיה נסך, והשתייה כדת אינו נס. הכל קשר, מה זה קשר? היה קשר וביותר קשר. אבל אחשוורוש, אין לו משהו נגד היהודים. יש לו משהו נגד יהודים שעסוקים כל הזמן. שחררו, עזבו, בסדר, יש יהודים, יש כאלה, יש כאלה. וזה קרנבל אחד גדול. המן רוצה לחסל אותם. אחשוורוש לא. אחשוורוש רוצה עולם בלי אלוקים. רוצה עולם בלי אידיאלים. עולם בלי אמיתות. עולם כזה. נחמד, נעים, תדמיינו שאין, שאף אחד לא לוקח ברצינות משהו, אף אחד לא רוצה להרוג אף אחד, ואף אחד לא מוצא, לא מוכן למות בשביל משהו, מין עולם כזה. אין לו ברירה, יהודים לא משתפים פעולה, בסופו של דבר הולך לכיוון של המן. יש במגילה בעצם שני אנשים, נכון? שני אנשים במגילה קוראים להם איש. מה זה איש בתנך? איש בתנך זה אישיות. איש בתנך לא אומרים על כל אחד איש. זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. כתוב על איש בנימין, כתוב על איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי. ויש עוד איש במגילה, מי זה? איש צר ואויב, המן הרע הזה. מרדכי והמן זה היחידים שכתוב מאבא שלהם במגילה. זה היחידים שכתוב עליהם איש, וזה היחידים שכתוב להם, בוא בדיוק, אבל בערך שיש להם בנים. להמן יש המון בנים בטח. ומרדכי לא בדיוק, כתוב, כי במות מרדכי, במות אבי ואמא לקחה מרדכי לו לבת. לפחות בת ממומצת יש לו. זה שני האנשים במגילה שעסוקים בעבר, ועסוקים בעתיד. זה שני האנשים היחידים במגילה שלא עסוקים בקריירה. זה שני האנשים שיש להם ערכים. זה מלחמה אמיתית. שמה יש מלחמה אמיתית. כל השאר זה תפאורה. כל השאר זה בערך. כל השאר זה לא חשוב. כל השאר הם יבדקו על איזה צד נפלה הפרוסה ולשמה, איפה מרוחה החמאה ולשמה הם יצטרפו. הם לא באמת חיים. כל השאר בזרום, כל השאר מה שנוח, כל השאר הם מתוכנתים. מכירים את הסיפור על החמור הזה? לא יודע אם זה בדיחה או סיפור אמיתי, זה יכול להיות סיפור אמיתי. שהעמידו לפניו שני ערימות של קש, אותו גודל, אותה צורה, אותו ריח, והוא מת מרעב. הוא מת מרעב. כי הוא לא יכל להחליט לאיזה ערימה לגשת. הוא באמת לא יכל להחליט, לא הייתה לו בחירה חופשית. צריך שהיצרים שלו יקבלו איזה דחיפה, איזה סיבה ללכת לערימה הזאת ולא לרעב. למה? הוא ימות ברעב, הוא אף לא יכול להחליט עם ימין ושמאלה. רוב החמורים זה לא קורה. ראש בגלל שהנחיר הימני שלהם מריח יותר טוב, או בגלל שהרימה השמאלית יותר עסיסית וטריה. אבל אפשר, אדם יכול לחיות ככה. להריח איפה יש הרימת חציר יותר טוב, להצטרף. המאבק בעולם הוא בין שני אנשים, גם במילת מסתר וגם תמיד. זה שני אנשים שהם באמת מוכנים למות. זה שני אנשים שהם, מה זה לא סריסים? זה שני אנשים שעסוקים בנצח. יש פה קרב עקרוני. קרב בין הטוב לבין הרע. בין המן לבין מרדכי. אבל מה זה אחשוורוש? אחשוורוש זה גם כן. זה איש כזה שאוהב את החיים הטובים. הוא הכישרוני. בואו נראה, תראה, תראו, זה קצת יהיה. אני לא הולך בדיוק למגילה, אני נוסע קדימה ואחורה. אבל בואו תפתחו את פרק א' במגילת אסתר. תנסו לקרוא את זה כאילו אתם קוראים את זה בפעם הראשונה. אז אחשוורוש קרא לשיבת יועציו כדעת מה לעשות במלכה ושתי, נכון? פסוק י' ד' והקרוב אליו קרשנה שתרד מה תקרשיש מן עצמו עשה מיוחד. פרק א' פסוק י' ד' שבעת שרי פרס ומדי, רואי פני המלך. מה זה רואי פני המלך? מה זה רואי פני המלך? מישהו פה רוצה לראות את פני המלך? מתאים לכם לראות את פני המלך? לא? שאלה איזה מלך? אם המלך זה אלוקים, מה זה מתאים לי? חבל זמן. אבל אם המלך זה אחשוורוש, ממש אני לא מתגעגע אליו. ממש אני לא מעוניין לראות את הפנים שלו. למה המגילה מתכוונת פה? כשאומרת שבעת שרי פרס ומדי, רואי פני המלך, חושבים ראשונה במלכות. מה זה? מה זה? אז לא כל אחד ראה את המלך, לא הייתה תקשורת המונים, לא תלו תמונו ברחוב. רואי פני המלך, מי זה שבעת שרי פרס ומדי? מי זה? זה הקבינט המצומצם, נכון? שבעת שרי פרס ומדי זה החונטה. נכון אתה אומרים? איך שלא אומרים, זה משהו מכוער מאוד. זה שמונת האנשים ששולטים ב-120 המדינות. זה שמונת האנשים שהם שודדים בעצם. המיסים שהם גובים מכולם, זה כמו שאחשוורוש שודד נשים. כל האימפריה שייכת להם. זה שמונת האנשים שכל אדם נורמלי במגילה אומר, וואו, הלוואי שהייתי במקום. זה האגדות האלה, זה המולטי מיליארדר. זה שמונת האנשים שהצליחו להגיע לשם כי הם מתוחכמים וקונספירטיביים, הם יודעים להפעיל מערכות ולערבב את כולם, ויש לכל אחד שם צבאות פרטיים וארגוני ביון פרטיים, וכל אחד מחלוק מעצה וכל אחד יודע לגלגל מיליארדים, זה אנשים שהם שולטים. כמה אנשים היו רוצים להתחלף איתם? אחשוורוש שוסף את כולם, רואה פני המלך, זה מתרגשות מתואר פה, נכון? וואו, הם לא סתם. המלך פה זה אחשוורוש. ומי שכותב את המגילה מאוד מתרגש, יושבים שם במלכות. אז מה עושים עם ושתי? מה עושים עם ושתי? אנחנו, התאפשרה לנו בהזדמנות נדירה, הקלטה מתוך ישיבת הקבינט הביטחוני, בסדר? זה אין כמעט אנשים שראו את זה בזמן מגילה. יש רק שבעה שרואים פני המלך, לא כל אחד. אבל כותב המגילה הצליח לחמוק לתוך הישיבה, והוא נתן לנו פה תמליל. בואו ננסה להיכנס לתוך הישיבה. ויאמר המלוכה לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו אבותיו ושתי מלכה, כי על כל השרים ועל כל המלך שבכלל אומר את מלך אחשוורוש, תראו, אתם מפספסים פה, אמר המלוכה, אומר פה, תשמעו, אתם מפספסים, אתם חושבים זה דיון שולי שהתחיל, אתם לא קולטים בו בכלל, זה הרבה יותר מסובך. תקלו לעומק, הוא אומר. הרבה יותר מסובך מה שמישהו מעלה בדעתו. כולם יחזו למתח, מה קורה פה? אז תקראו. היא לא אהבתה למלך לבדו, על כל השרים ועל כל העמים. למה? את הנימוק. פסוק י' ז' כי יצא דבר המלכה על כל האנשים לעזוב ביניהם ביניהם, ואומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי מלכה לפנה ולא בא, ביום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי שמעו דבר המלכה לחוסר המלך וכדי בזיון וקצף. מישהו מבין מה קראתי עכשיו פה? מכירו את הפסוקים, אני יודע איזה כתוב בעברית. אני יודע שכנראה הבנתם כל מילה. אבל עכשיו תסבירו, ממוכן מסביר למה לא על המלך ולבדו אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים. תקראו את הפסוקים, כאילו אתם קוראים אותם פעם ראשונה, בסדר? תנסו לשכוח מה ששמעתם אי פעם בפסוקים האלה, ותראו אם אפשר להבין מה כתוב שם. ברור. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה מבורך. מישהו רוצה להסביר לי? איך?
שאנשים יראו שהמלכה עשה דבר המלך.
כן. ואז מה?
זה משהו פמיניסטי כזה, שאנשים עכשיו יחליטו שהם יתחילו לשלוט בנו.
יתחילו לשלוט בנו. אתם חושבים שבשתי, אתם חושבים שבשתי עבדה רק על המלך. מה פתאום על כולנו? האדמה רועדת לנו תחת הרגליים. אנחנו הולכים לאכול אותה בגדול. כי מה? כי מה? כי יתחיל להתעורר גל פמיניסטי, אתה אומר. מה? סימן לתנועה כזאת. אני רואה שאתם עמוק בתוך התנועה הזאת. אבל תשמעו, אם אני הייתי שם, הייתי חושב שכולם חבורת שיכורים. בטוח. איזה שטויות אומר, בוא אני קורא לאט לאט, בסדר? יצא דבר מלכה על כל השרים, אנשים להבזות בעליהם בעניהם. אתם יודעים מה יקרה אם לא נטפל בבשתי? כל אנשים, מה יקרה עם כל אנשים? הם יבזו את בעליהם. איפה? מה זה בעיניהם? מה זה בעיניהם? מה הכוונה בעיניהם? להבזות בעליהם? בעיניהם. מה?
בעיני הנשים.
בעיני הנשים, בידיעה.
שהבעלים יהיו בזויים בעיני הנשים.
זאת אומרת, אם לא נעניש את ושתי, הבעלים יהיו בזויים בעיני הנשים שלהם. זאת אומרת, למה הנשים מכבדות את בעליהם? למה? למה? כי מה? בגלל שבשתי לא מרתה את פי המלך. אבל אם בר שבשתי מרתה את פי המלך, אז מה? אז כל האנשים יבזו את הבעלים. תראו, אני באופן אישי חושב שאני ואשתי היינו ממשיכים להסתדר דווקא די טוב. גם אם בשתי לא הייתה חוטפת שם משהו. זאת אומרת, למה שאשתי תבזה אותי? מה עשיתי לה? למה שאשתי תבזה אותי? ומוכן אומר, חבר'ה, תיזהרו. הולך להיות פה קטסטרופה, הולך להיות. אם אנחנו לא קוראים, עכשיו את ושתי, כל האנשים בזו אותנו. כולם צריכים להגיד, מוכן, תגיד את הסרט, למה שאשתי תבזה אותי? למה אשתי תבזה אותי? בגלל שבשתי לא קיבלה עונש, אז אשתי תבזה אותי? מה זה בעיניהם? בעיניהן עם נון היה צריך לכתוב, נכון? לא חשבתי על זה, כתוב עם מם. בעיניים לא של הבנות, בעיניים של הבנים. זאת אומרת, מה?
כתוב.
עם נון כתוב, למה אתה לא אומר לי? כתוב עם נון. בעיניים של אנשים, הם יחשבו שאנחנו מבוזים. עד עכשיו הם כיבדו אותנו. ועכשיו, בכל התנכים כתוב נון. מול תנך אני לא מתווכח. אז קיבלתי. עם נון. להבזות בעליהם עיניהם. אבל למה? במוכן מדבר שטויות. הוא מסביר למה. באומרם, המלך אחשוורוש אמר... להביא את ושתי המלכה של הבא, הוא חדאי בזמן הקצף. מה זה חדאי בזמן הקצף? מה זה חדאי בזמן הקצף? הלך עלינו. וואי וואי וואי. אם ושתי לא חוטפת, הלך עלינו. הלך עלינו. לא עלינו, על מי? על כל השרים ועל כל העמים. אין יותר גברים בעולם. אנשים עולות עלינו. דורכות עלינו. עושות סיבוב. הלך! כל אדם נורמלי, היום מוכן את הסרות לגמרי. מה אתה מדבר? מה זה קשור לבשתי? אשתי לא מבזה אותי, א', למה היא לא? כי אוהבת אותי, א', ב', כי היא מכבדת אותי. ואם היא לא אוהבת אותי ולא מכבדת אותי, אז מה? אז מה? אולי גם מבזה אותי קודם. ואם היא מבזה אותי, היא לא תבזה אותי, היא לא תבזה אותי, למה? יש שם כאלה שבחרו בפתרון הנבוט כנראה כדי לסדר כמה עניינים בבית. יש מכלל אפשרויות. מאיפה השטויות שלך? התמונה שממוכן מציב היא תמונה הזויה. תשימו לב, אני רוצה להסביר לכם במי מדובר פה. מדובר באנשים מפחידים. מדובר בשליטי העולם. באנשים שכדי להגיע הם טיפסו על ערים של גופות, לא ערים של גופות. זה אנשים שפחד אדירים להתווכח איתם, זה אנשים שמחסלים כל מי שמעיז דבר מולם. זה אנשים עוצמתיים, אתה לא יכול לתאר לעצמך. אתה נכנס לפגישה הפנימית, ואתה מגלה חבורת מטורפים. חבורת מטורפים. ממוכן אומר, תשמעו חבר'ה. אני חושב ממוכן מאוד מאוד סיכן את עצמו. משהו שגם בתוך השבעה הפנימיים האלה, אתם חושבים שאין תחרות, הם לא יכולים לסביר את הראש השני. הם לא עושים להתקדם, יש איזו היררכיה מאוד ברורה שם. ומוכן בעצם חושף לפני כל השרים את מה? את העליבות שלו מול אשתו. נכון? הוא אומר, חבר'ה, אם אשתי תשמע, כך הוא יכול להגיד, אם אשתי תשמע שבשתי, הלך עליי. בזכות מה אשתי לא הורגת אותי? בזכות מה? בזכות מימד ההרתעה. יש הרתעה בבית. אשתי חושבת שאם היא תעיד לעשות משהו, אני מיד מוריד אותו ראש. בזכות זה אני יכול לנשום. אשתי מכבדת אותי מאוד, היא לא מבזה אותי, היא לא מעיזה לבזות אותי. אבל אם ושתי אחת, אני גמור. כל שאר ששת שרי פרס המדע היו צריכים לגחך. כי איזה אפס אחד, נכון? אבל מה? מה כולם עשו? והייתה והדבר בעיני המלך והשרים, וואו, הצלת אותנו. הצלת אותנו. מה מתברר מהאסף הזאת? מה מתברר? מתברר ששבעת האנשים החזקים האלה, הם בעצם שבעה אנשים עלובים עלובים, חלשים חלשים. כל אחד משבעת האנשים האלה שוכנע, ממוכן לא חשף שום חולשה. זה ברור לו שכולם ככה. כל אחד מהחבורה הזאת הוא אפס אחד, שהסיבה היחידה שאשתו לא בזה לו, זה הרתעה. זה הרתעה, אין שום דבר חוץ מזה. אם ההרתעה תיסדק בקלות, ברור לי שאשתי תבזה אותי. ברור לכולנו שאנחנו אנשים בזויים. למה כל העולם מכבד אותם? למה? כי זה פיקציה. בטלוויזיה הם משחקים פוזה. אבל מול אשתך אתה לא יכול לשחק פוזה. אשתו יודעת בדיוק איזה אפס הוא, איזה עלוב הוא, איזה כלומניק הוא. איזה אדם קטן הוא. בבית אין חליפות, בבית מורידים את המסכות, בבית כמו שאתה. הוא אומר, חבר'ה, הרי כולכם יודעים הרי, שאנחנו סתם חבר'ה כלומניקים, שאנחנו סתם אפסים. העולם חושב שמי יודע מה יש פה. וואו, ידובנים, מפורסמים, אולי הם עשויים מגביש ויעלום, יכול להיות. אבל בבית, איזה שטויות. בבית האישה שלנו חושבת שאנחנו סמרטוט. ואם פעם אחת היא רק תדמיין שהיא לא תחטוף, לא שהיא לא תחטוף, אם פעם אחת היא שמעה שבשתי לא חטפה, הכל הלך עלינו, הכל, הכל. הגמרא אומרת, לולא איגרות ראשונות לא משתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. כשכתוב שונאיהם של ישראל בגמרא, הכוונה, עם ישראל, בסדר? כשרוצים להגיד דברים רעים על עם ישראל, אומרים שונאיהם של ישראל. לולא איגרות ראשונות לא משתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. זה כמה שנים לפני הגזירה של המן. האגרות הראשונות מה היו? מיד, מיד. מה הדבר שהחשבירוש הכי אוהב בעולם? מה הכיף הכי גדול שלו? לשלוח, לא, יותר מנשים. הוא אוהב לשלוח אגרות. וואו, איזה, כאילו, אם היום היה לו טלפונים, וואו. היה לו משהו דומה. פרטמים, החשטרנים, רוכבי הרכש החשטרנים. אי אפשר לתרגם את המגילה, אתם יודעים? אף אחד לא מבין את המילים האלה. היה לו מנגנון, הוא השקיע בזה מיליארדים. של כלשון איש ואיש. תרגומים מיד, מנגנון יש סופרים מיד, תח, עם רצים סוסים. הוא היה מת על זה. תנו לו משהו, תח, הוא מעיף. אז החשורוש מוציא צווים מלכותיים לכל העולם להיות מה? להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כשון עמו. צו מלכותי. שמה אני מצווה מהיום? שכל גבר יהיה בבית גבר, הוא ישלוט. שפה מדברים, סופרים בצבא של, 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 של הבעל. כשהאגרות השניות הגיעו, בניסן שלחו אגרות, שבאדר יהיה מותר להרוג את היהודים. חס וחלילה. נכון? היו שם הרבה נאצים, היו שם הרבה אנטישמים. היו שם הרבה אנשים שחיכו, כל החיים שנו יהודים. כשאתה מקבל אגרת שעוד 11 חודשים מותר לך לרצוח את היהודים, אז אף אחד לא היה מחכה 11 חודשים. אף אחד לא היה מחכה. זה איגרת, תגיד לך שאיגרת מלכותית שעוד 11 שנה מותר לך לשדוד את הבנק. אז מה אתה מבין? אתה מבין שהמנגינה כבר אחרת, אתה מבין שזה אין עניין לציבור, והפרקליטות לא תיכנס בך, והמשטרה לא כועסת, ובעצם הולכים לבטל את החוק. אף אחד לא מחכה עם זה יותר מדי. אם עוד 11 חודשים יש חוק רשמי, יום שבו רוצחים את כל היהודים, אז הם היו מתחילים ללמד פוגרומי ופרעות, ולהתחיל לבזוז אותם. מטר זה מתחיל מזמן. למה זה לא קרה? אני אומר, זה לא קרה בזכות האגרות הראשונות. בגרות הראשונות, מה קרה עם כל גוי נורמלי ב-127 מדינות שקיבל את האיגרת הזאת? מה הוא חשב? מה הוא חשב? הוא חשב שהמלך הזה שר אותו על כל המוח. כל אדם נורמלי אומר, איזה טמבל המלך? להיות כל איש סובב אותם דבר שלנו? יש כאלה ששלטו בנשים שלהם. יש כאלה שהתנהגו יפה לנשים שלהם, ויש כאלה שאנשים שלהם שלטו בהם. איך צה מלכותי יכול להיכנס לתוך הבית שלהם? מה, אני אשים שתי שוטרים בבית שלי? ומי יהיה בבית של השוטרים? גם כן יש גיח, מה, של השוטר אין אישה? שאו שהוא עושה את המוות, או שהיא עושה את המוות, או שהם סתם חיים כמו זוגיונים? האגרות האלה חושפות שמה? שהשכבה השלטת היא עלובה, היא מטופשת. האגרות הראשונות גרמו לאנשים להגיד, לא, תיסערו, המלך הזה קריזונר על כל המוח. המלך הזה יוצאו עם מוח מעוות, אי אפשר לדעת מה קורה לו, תיזהרו, אל תרוצו מהר מדי קדימה. אבל בכל אופן, אנחנו נחשפים לאנשים שאנחנו חושבים שהם מאוד מאוד חזקים, בעצם מאוד מאוד חלשים. הם מאוד מאוד חזקים במה? בכוח, בפוליטיקה, בכסף, בדילים, באינטריגות, בתחכים. יואו, איזה חזקים. הם יודעים להרבב את כל העולם, לתפוס את כל המשרות ואת כל הכל. כן, אבל באופן אישיותי, הם לא חלשים, הם הרבה יותר גרוע מזה. אתם יודעים מה זה יותר גרוע? הם לא מעלים על דעתם שאפשר להיות חזק. ממוכן לא גילה שום סוד לאף אחד. ממוכן לא חושף חולשה, זה בכלל לא חולשה. ברור שאנחנו אפסים. הוא לא חושב, הוא חושב שכל העולם כזה. ברור שאמיתית, אישיותית, אני מפחד מאשתי, מה השאלה מתחום? ברור שאני מפחד מאשתי, אשתי תטרף אותי. אני פשוט חושבת שאני עובד לה את הראש. אם פעם אחת לא, הלך עלינו. זה לא סוד. אף אחד שם לא חושב שכולם ביטב הדבר ביני החיסרים. הוא הצלת אותנו, איזה טיפוס מתוחכם. קידמו אותו בקריירה כי הוא עבר. אבל זה אנשים עלובים, ולכן דרך זה אפשר להסביר חידה מאוד מאוד גדולה. מה החידה? אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן האגגי וינשאו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. בכל עובדי המלך קוראים משתרבים להמן, כי כן ציווה למלך בשביל מה? מה הקטע הזה של אחשוורוש עם המן? מה הוא צריך אותו? אחשוורוש צריך את המן, אתם רואים שזה ברור. אחשוורוש צריך את המן. המלך, זה לא שהמן מתחנן, המן, אחשוורוש מגדל את המן, מנסה אותו. ואחשוורוש לא גוזר שישתחוו לו, גוזר שישתחוו להמן.
אבל דווקא אמרנו שהמן הוא לא טיפוס כזה שיש לו איזה חולשה אישיותית.
למה
הוא אותו אחד
שיועץ על האנשים? ממוכן. זה לא אמן. עושים בגדילה ככה, לחשוש לדעה הזאת שזה אמן.
זה עכשיו אומר עכשיו
שאתה לא אומר נגדל את אמן? לא, עכשיו אני מדבר על אמן. יש דעה בחזל שממוכן זה אמן. יש מחמירים להקות גם בה. אבל זה, לפי הפשט אני מנסה להסביר. אני, למה המלך אחשוורוש מגדל את אמן? למה הוא מגדל את אמן? למה? כי אמן הוא איש. אמן הוא אישיות. אמן הוא לא נע ונד ברוך. אמן הוא באמת חזק. אמן הוא חזק. אמן הוא המלאק. יש קרב עולמים על התרבות האנושית בין קודש ישראל להשם ראשית תבואתו לבין ראשית גויים המלאק. יש שני ראשית. יש ראשית שזה עם ישראל ויש ראשית שזה המלאק. יש שתי אפשרויות לחיות העולם הזה. בעיניים של עם ישראל, בעיניים של המלאק. זה הקרב. זה קרב האדירים. מי המלך? אחשוורוש. המלך הוא לא המלך. המלך הוא חושב שהוא מלך, אבל תחתיו הוא לא, הוא אישיות שדופה, הוא אישיות שעסוקה רק בלבדוק מי האישה הכי טעימה ומה המשתה הכי טעים. הוא עסוק רע, הוא כאילו המלך, נכון? למה הוא עושה את המשתה הזה? והראותו את כבוד מלכותו ואת יקר תפארת ואת יקר תפארת ידעו לאתו, תודה. את כל הכסף שהוא שדד מכל האנשים את הכסף שלו, למה? כדי להראות להם כמה הוא עשיר. הוא חייב להראות להם כמה הוא עשיר. למה הוא חייב להראות להם כמה הוא עשיר? למה הוא עסוק? אתם יודעים כמה הוא שפך על המשתה המטורף הזה? למה הוא עסוק? לצפות בעד, יאו, שכולם יראו כמה אני עשיר. הוא בעצם עבד, עבד של מי? הוא חייב לקבל כבוד. הוא חייב שיכבדו אותי, שיראו כמה אני עשיר. הוא כל הזמן עסוק. הוא כאילו שולט עליהם, הוא כאילו נשלט עליהם. הוא באמת אפס כזה, והוא חייב, למה הוא חייב? כי יש לו הנשמה. כי למרבה ההפתעה, יש לאחשוורוש אבא. כנראה שיש גם ילדים. יש לאחשוורוש נשמה. כן? וכשהוא מרגיש שהוא חי בתוך תרבות שנותן לו את הנשמה, אז הוא חסר יציבות, הוא חייב מישהו לידו. מישהו. הוא חייב לשים צמוד אליו, וזה מישהו שיתפקד על תקן, ואיזה עבודה יהיה לו? בוא תהיה אלוהים, הוא מציל לו. של אחשוורוש. הוא צריך מישהו לידו שהוא יכול להישען עליו מבחינות שהוא לא מזהה. הוא לא מזהה נשמה, הוא לא מבין מה, הוא לא מבין מה זה קודש. דיברנו על זה גם בשיעור שעבר באריכות. הוא יודע מה זה רק יצרים, הנאות, קריירות, כבוד. זה מה שהוא יודע, והוא יודע לעשות את זה. וואי, איך הוא יודע לעשות את זה. הוא אלוף העולמים, לא אלוף העולם. אבל הוא חייב מישהו לידו, חייב. ומה קורה ברגע שהוא תולה את המן? זוכרים החרבון את גן לאמן? ברגע שאומר, תלו אהב, אז מה? אז מה? מיד מרדכי מגיע. הוא חייב, או את המן, הוא לא יכול לבד. המן מקבל קריירה אדירה בגלל מרדכי. כי יש נשמה ויש אלוקים. המן מדבר אידיאלים, אידיאלים זוועתיים. אידיאלים חולניים, אידיאלים הרסניים, אבל מדבר אידיאלים. וכמה שהתרבות תנסה, תנסה לבנות מין עולם כזה, כביכול אנחנו רק חיות, היא לא תצליח. היא לא תצליח, אנחנו לא חיות. מה ההוכחה לזה שאנחנו לא חיות? אחשוורוש הוא אחת ההוכחות הכי גדולות בזה שאנחנו לא חיות. מה ההוכחה? כל הדברים הרעים של אחשוורוש זה הוכחה שיש לו אלוקים. הוא עסוק כל החיים שלו בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת עיקר תפארת גדולתו. אם הוא היה חיה, הוא לא היה עושה את זה. אין אף חיה שעסוקה להראות לכולם כמה היא חזקה, וכמה היא חכמה, וכמה היא יפה. אף חיה לא זקוקה לזה, למה? למה? כי לחיה אין צלם אלוקים. בגלל שאין צלם אלוקים, היא לא רודפת כבוד. כבוד זה זוועה, כבוד זה מחלה. אבל זה מחלה של מה, חולה כשאדם רודף כבוד? מה חולה? צלם אלוקים שלו. חיה היא באמת יצור חומרי. חיה זה באמת, באמת, באמת גנים. זה מה שחיה. חיה זה הישרדות. אחשוורוש לא הישרדות. אחשוורוש עוסק בכבוד. כל הזמן כבוד, 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 כבוד. הוא רוצה להראות שהוא הכי עשיר, הוא הכי חכם, הוא הכי חזק. הוא כל הזמן עסוק בכבוד, א'. ואם אתה עסוק בכבוד, אתה צריך לתת, בשמה אתה צריך כבוד. אין אף ג'ירפה ואף כלב ואף סוס שרוצים כבוד. רוצים כוח, כן. כוח אני מבין. אבל למה כבוד? למה הוא זקוק לכל כך הרבה כבוד? ואחשוורוש זקוק לכבוד בלי סוף. תראה, המגילה כתובה בצורה נסתרת שמבלבלת אותנו. אבל אנחנו נורא שמחים שתלו את המן. נכון? ומי שכבר רוצה שהמגילה תיגמר, מתברר להפתעתו שהמגילה עוד רחוקה מאוד מלהיגמר כשתלו את המן. יש כאלה שאוהבים את זה ויש כאלה שאוהבים את זה עוד יותר. אבל בואו נראה מה קרה אחרי שתלו את המן על העץ. אנחנו בפרק ח'. בואו אומר למלך, תלו עליו. פרק ז', סליחה. פסוק אחרון, פסוק י', ויתלו את המן על אשר אל מרדכי, וחמת המלך שכח, אתם רגועים? נכון מאוד, דאגתם שהמלך כעס? אז ברוך השם אני יכול להרגיע אתכם, חמת המלך שכח. אם המלך היה הקדוש ברוך הוא, זה היה מעניין אותי. כמעט זה אחשוורוש, זה ממש לא מזיז לי. הבעיה הייתה שאחשוורוש כועס לו. הבעיה הייתה ששלחו ספרים לכל מדבר המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זו הייתה הבעיה, נכון? מה קורה? יש לנו פרק ח', פרק ט' ופרק י' קטן, נכון? מה עושים עם ח' ט'? זה פרקים ארוכים. בטח, 32 פסוקים ופרק ח' 17 פסוקים. 17 עוד 32, עוד 10 עוד 2, כמעט 60 פסוקים. מה קרה? למה זה לא נגמר? אז בואו תראו למה, פרק ח'. ביום הוא נתן למלך אחשוורוש לאסתר בית המן צורי יהודים. ומרדכי בא לפני המלך יגיד אסתר מעולה, ואסתר מלך טבעתו אשר אביה מהמן, ויתן מרדכי ותשם את אסתר מרדכי לבית המן. ותוסף אסתר, פסוק ג', נכון? מה יש בין פסוק ב' לפסוק ג'? מה יש בין פסוק לפסוק ג'? מה יש ברווח הזה? נכון, יש שם רווח. מה יש ברווח ההוא? מתי המשתה השני? ואיזה יום תולים את המן? ביום השני של פסח. המשתאות הם בניסן. ביום השני של פסח עושים משתה. מתי פסוק ג'? ביום השני של פסח תלו את המן. מתי פסוק ג' בפרק ח'? מיד אחרי פסוק ב', נכון? לא, יש רווח קטן. כמה קטן הרווח? כתוב, פסוק ט' כתוב כמה הרווח. מה הרווח? מה כתוב לכם בפרק ח' פסוק ט'? ב-23 בחודש סיוון. כ"ג סיוון. זאת אומרת, עברו חודשיים ו10 ימים כמעט. בין פסוק ב' לפסוק ג'. עברו חודשיים ו10 ימים. מה קרה בחודשיים ו10 ימים האלה? כלום. זאת אומרת, אסתר ביקשה מאחשוורוש להציל את העם שלה. ואחשוורוש מאוד כעס והרג את המן ו... ולא קרה שום דבר. עוד יום ועוד יום ועוד יום, אולי יקימו ועדה. עוד יום ועוד יום, אולי יקימו ועדת משנה. ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. עוברים כבר חודשיים ו10 ימים כמעט ו... וקדחת, לא קורה שום דבר. יש גזירה שירצחו את עם ישראל, תבטל! מה אחשוורוש עשה? הרג את המן, נטע את המן למרדכי, נטע את הבת למרדכי, וכלום. ותוסף אסתר, ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני הרגליו, ותב, ותתחנן, למה מתחנן? מה קרה? הוא מסכים הכל בסדר, היא מבינה שהבטחנו, אבל לא, הבטחנו שנקיים. הבטחנו. עברו 70 יום ולא קורה כלום. ואסתר צריכה עוד פעם לבכות ולהתחנן. והמלך מושיט את לאסתר את שרביט הזהב. אתם מבינים מה זה שרביט הזהב? אתם זוכרים? כל אשר יבוא אל המלך שלא כדעת ואחד אותו להעמיד אם לא יגישו לו את שרביט הזהב. אסתר מבינה שאין לה ברירה ועוד פעם היא צריכה לקחת סיכון. ומה? אם על המלך טוב ומצאתי חן לפניו, הלו, תזוז, ייכתב להשיב את הספרים. כי חכם חל וראיתי ברעי שרמצא את עמי, וחכם וראיתי ברעי שרמצא את עמי. דיברנו על זה, אתה לא זוכר מה קרה לך? אז מה אחשוורוש אומר? מה אחשוורוש היה צריך להגיד? אתם חושבים שסתם הוא נתקע? שהוא שכח, הוא התעצל? הוא בבעיה. הוא לא יכול לקיים את ההבטחה שלו. למה? כי יש לו כבוד. יש לו כבוד לאחשוורוש. ואומר המלך, אחשוורוש סתם על כל מלך היהודי. הנה בית המן נתתי לאסתר. נתתי לך את הבית שלו, אותו תלו על העץ. ואתם כתבו ליהודים כתוב בעיניכם, בשם המלך, כתבו את הבת המלך. כי כתב אשר נכתב את המלך, בשם המלך נחתום את הבת המלך, אין להשיב. מה זה כתב אשר נכתב את הבת המלך, ונכתב בשם המלך, תחתום את הבת המלך, אין להשיב. מה הכוונה? מה הכוונה? הוא אומר את זה בצורה ארמית, תכתבו בשמי ואי אפשר להתווכח עם זה, נכון? לא נכון. הוא אומר, אני כתבתי להרוג אתכם, אני לא יכול לחזור בו. הלך עליי. הלך עליכם, סליחה. אומרת, נתתי לאמן. היא אומרת לה, תגיד שטעית. אני לא טועה, מה תגיד לה? אין! תחפשו פתרון. נתתי את הבית שלו, תליתי אותו, תחשבו אותם, אין, אני לא אחזור בי, תשכחי מזה. היא אומרת לו, היא כתב להשיב את הספרים, נכון? אני לא אכתוב להשיב את הספרים. מישהו שאני מלך, למה הוא לא רוצה להגיד טעיתי? יש לו כבוד. יש לו כבוד, יש לו כבוד של אביל, יש לו כבוד של שטות, יש לו כבוד של שקר. הוא לא ישבור את המילה שלו. הוא סופר שובר את המילה שלו, הוא סופר רוצה שקרן, אבל כלפי העם הוא לא יכול להגיד טעיתי. כולם יודעים שהטיפש הזה, הגאון הטיפש הזה טעה, אבל הוא לא מוכן להגיד טעיתי. הוא לא מוכן להגיד. אז תמצאו, קחו כמה יועמ"שים, ותמצאו איזה תעלול כזה שדרכו, יהיה אפשר למצוא איזה פתרון. וזה מה שמרדכי ואסתר עושים. מה הם עושים? מה? שיש רשות ליהודים להתגונן, זה הכל. תקראו פסוק י' א'. וישלח ספרים ביד הארצים וסומך וערך שחשטרנים בני המרמחים, מה? השם נתן למלך ליהודים אשר בכל עביר, להיקל לעמוד הנפשם, זה הכל. מותר לכם להתגונן. הוא לא ביטל, מותר להרוג אתכם, ולכם, מותר להגיד, תודה רבה. אני הייתי מתגונן גם בלי שאתה מרשה לי, נכון? האם לנידון למוות צריך אישור כדי לנסות להתגונן? זה לא יעזור בדרך כלל. אבל הוא לא עשה פה כלום. למה הוא לא עושה פה כלום? כי הוא חי עם כבוד. הוא חי עם כבוד הכי שקרי, הכי מעוות, הכי לא משכנע, אבל זה לא משנה. מתי אדם רוצה כבוד? כל אדם רוצה כבוד. בטח שאתה רוצה כבוד. למה אתה רוצה כבוד? כי מה זה כבוד? כבוד זה להיות שווה משהו. כבוד זה ערך. כבוד זה להיות משמעותי. כל אדם בריא רוצה להיות משמעותי. ודאי. למה אני רוצה להיות משמעותי? כי יש לי צלם אלוקים. חיה לא רוצה להשפיע על ההיסטוריה. חיה לא רוצה להטביע את חותמה על החיים. חיה לא רוצה לשנות את העולם לטוב או לכיוון אחר. כי אין לצה, אין לנשמה, היא גוש בשר. החשברוש טוען שהוא גוש בשר. החשברוש טוען שכולנו גוש בשר. החשברוש אומר, בוא נעשה עולם נחמד כזה, נכון? רק בלי בית מקדש, רק בלי הפנאטיות הזאת. נחמד כזה, אתה תהיה כזה, והוא יהיה כזה, ונשב ביחד. מה שאי אפשר ניתן מנות נפרדות, ומה שאפשר בסדר. בואו תמצאו דעות כאלה שמאפשרות, יהיה בסדר, בואו נשתלב, בואו נעשה את זה יפה, עולם כזה יפה. אנחנו בסך הכל גושי בשר, בואו לא נריב, האידיאלים שלנו זה לא אידיאלים. מנגינות, אתה אוהב מנגינה לועזית, והוא אוהב מנגינה מזרחית, והוא אוהב אופר. נמצא איזה משהו באמת לא שווה להרוג אחד בשביל שבשביל זה. הוא לא נמצא. מי ההוכחה הכי גדולה שאנחנו לא גושי בשר? זה אחשוורוש. למרבה התדהמה, הדבר הראשון זה... זה רדיפת הכבוד שלו, מה השטויות שלך? אתה מנסה להשיג כבוד בצורה מאוד מעוותת. אתה מנסה להשיג כבוד כשאף אחד לא מכבד אותך. כולם יודעים שחזרת בך מהמילה שלך, אבל הוא לא מוכן לגלות זה לכולם. הוא לא מוכן לשבור את המילה שלו. המילה שלו שבורה ומרוסקת, זה לא אכפת לו, הוא לא מוכן. רדיפת הכבוד של משהו זוועתי, מגלה שיש צלם אלוקים. ויש עוד הוכחה שאחשוורוש טועה. הוכחה הרבה יותר קשה וכואבת. הוכחה ששילמו עליהם מחירים כבדים מאוד. את ההוכחה השנייה מספק עוד פעם אחשוורוש. איך יודעים שאחשוורוש טועה? משום שאחשוורוש, הוא חי כל החיים שלו, אמרנו קודם שהוא אוהב לשלוח הודעות אס-אמסים בכל אמצעי התקשורת שלו. כן, הוא אוהב נשים, הוא אוהב נשים. התאווה של אחשוורוש, זה שהוא בודק את כל הנשים שהוא יכול למצוא בעולם, אין אף חיה כזאת. אין אף חיה כזאת. חיה, היצר המיני של חיה קיים כדי מה? כדי להעמיד את הדור הבא. אין חיה שכל הזמן יש ליצר מיני. יש איזה עונה שהנקבה מסוגלת מה? להיות פוריה. ובאותה עונה, גם לזכר נהיה יצר. ברגע שהבהמה מתעברת, זה הולך עם כל מיני ריחות. הבהמה שיכולה להיכנס לפוריות, אז היא פולטת איזה ריח, והמנגנונים של הזכר מזהים את הריח הזה, הוא נהיה פוריה. ברגע שנהיית בהיריון, זה נגמר הריח ונגמר היצר הזה. אין יצר. יצרים בעולם החי, יצרים בעולם שאין בו נשמות, הם יצרים קיומיים. יש רק יצור אחד שהיצרים שלו לא קיומיים. לחלוטין לא קיומיים. יש רק יצור אחד שאוכל כשהוא שבע. אוכל ואוכל 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 כשהוא שבע. יש רק יצור אחד שהיצרים שלו הם, הם מהווים בשבילו תחליף ופיצוי בכלל לא לצרים הקיומיים שלו, בכלל לא. אחשוורוש בלהיטות שלו, ביצריות המטורפת שלו, בזה שהוא לא שבע לעולם, אם באמת הוא היה רק גוף חי, אם באמת הוא היה רק חתיכת בשר, אז חתיכת בשר אוכלת ונהיה שבע. למה אחשוורוש לא שבע? משום שאנחנו לא רעבים רק לאוכל, אנחנו רעבים למשהו הרבה יותר גדול. צמאה נפשי לאלוקים, אשרי מי שמרגיש את הצמאה הזו בתור צמאה לאלוקים. אבל מי שלא מעלה על דעתו שיכול לצמא לאלוקים, הוא נשאר צמא. ואז הוא מנסה להטביע את הצמאה שלו במה? ביצרים, בתאוות, בסרטים, בפסיכוזות, בכסף, בכבוד, במה זה משנה. אבל יש לו איזה חור שחור אינסופי, אנחנו באמת צמאים לאלוקים, ומי שלא מבין את המילה הזאת, ומי שחושב שאתה שיקור שאמרת לו את זה, ומי שחושב, מי שהדרך היחידה שטוב יהיה לו טוב לב, זה כששותה יין, זה הדרך היחידה להכיר את טוב לב, אבל יש לו צלם אלוקים, זה לא יעזור לו. מי שחי בתרבויות ובתפיסות, שאנחנו הכל חומר, והכל שקר, והכל חייתי, אז מה, אין לו צלם אלוקים? יש לו. הוא לוקח את זה למקומות צבאתיים, הוא לוקח את זה למקומות חולניים, הוא לוקח את זה למקומות טורפים. הוא העבר, 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 אף פעם לא יסדה. אף פעם לא יסדה. רק כשמסתכל מהצד, קשה להסתכל מהצד, כי בדרך כלל אנשים כאלה הורסים לכולנו את החיים, פוגעים בנו מאוד מאוד. אם תסתכל מהצד, אתה מגיע תסתר. אז אתה אומר, אתה לא חיה. אתה לפעמים הרבה יותר גורם מחיה, נכון? בחיה אתה לא. יש לך נשמה. הנשמה, תשמעו, זה לא תמיד נחמד. נשמה, אם אתה לוקח אותה בגדול, אתה חי בגדול. אם אתה לא לוקח אותה בגדול, זה מוביל אותך לתאומות מטורפים. נכון, אבל יש לך נשמה, נשמה. החשוורוש יש נשמה, ולכן החשוורוש לא יכול בלי איש לידו. הוא חייב מישהו שחי בשביל משהו יותר גדול. זה נותן לו רוגע כזה. יש לידו מישהו שיש בידו משהו אמיתי. זה יכול, זה לא כך פתלה החשוורוש. אמן, מורדך, זה לא משנה. הוא חייב משהו חזק, 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 ואנחנו עוצרים פה באיזה ראשם. הערה יש לי, הערה באלף, לשיעור אלף, שיש איזה מסורת בישיבה, שבאים חבר'ה לשיעור אלף, אז אמרו להם, תשמעו, אתם, לא כדאי לכם להיכנס שיעור אמונה, רק למסיעת של המקוזרים. העבירו לכם את זה הדורות הקודמים, שכנעו אתכם, הסבירו לכם, אולי כן ואולי לא. שיעור מסיעת שלנו באמת שיעור טוב. שיעור כוזרי, אני נמנע מלדבר, אז אני לא אגיד כלום, אבל יש פה עוד הרבה שיעורים. אף אחד לא חייב להיכנס לאף שיעור. אבל יש פה עוד שיעורים שהם מאוד מאוד מומלצים. אני יכול להגיד לכם, אני לא אומר את זה סתם, באמת, יש שיעורים שאם יותר קשה להיות מרוכזים בהם, פחות קשה להיות מרוכזים, אבל אני חושב שכדאי מאוד לכל אחד לתת צ'אנס ולבדוק. יכול להיות שיש שיעור ש... אולי נכנסים קבוצות קטנות, ואולי הוא פחות מסעיר, אבל יכול להיות שהוא בונה דברים מאוד מאוד לעומק. אני רוצה להזכיר שבשנים הקודמות, השיעור של, אני אומר רק דוגמה, זה לא דווקא זה, השיעור של מוטי ברוך היה שיעור עם השתתפות מאוד מאוד גדולה. השנה הוא עבר לבוקר, ואני יודע שקשה לקום בשעות כאלה, אבל ביום שני בבוקר אני ממש ממליץ בלב חם לנסות להיכנס לשיעור. זה לא רק לזה, בסדר? שכל אחד ייתן לעצמו צ'אנס, לבדוק את השיעורים האלה ויחליט לבד. אולי לא מתאים, לא מתאים. אולי כן מתאים. אז הרווחתם בגדול, כל טוב ידידיי. כולה ידיים.